ננסה לזכור את הדינים העיקריים של ליל הסדר, וקודם כל נאמר, המטרות של ליל הסדר הן מטרה אחת כפולה, לספר ביציאת מצרים ולהעביר את המורשת של יציאת מצרים וממילא את הייעוד והחזון של עם ישראל לילדים. ולכן באמת, אם אפשר, הכי טוב לספר לילדים. אבל גם כשאין ילדים, אז אדם חייב לספר ביציאת מצרים. אפשר גם לומר שברגע שאדם מלמד את הילדים שלו, אז ממילא גם הוא לומד בצורה הטובה ביותר. כי זה הלימוד השלם. כאשר אדם זוכה לא רק להבין את זה לעצמו, אלא להבין את זה באופן כזה עמוק שיכול להעביר את זה גם לדור הבא. ודרך הסיפור, אנחנו לומדים בתורה בדרך של שאלה ותשובה. כלומר, אנחנו בעצם מוצאים בתורה בארבעה מקומות שמספרים ביציאת מצרים. בשלושה מקומות יש קודם כל שאלה של הילד. מקום אחד אין שאלה, אלא רק מספרים. מכאן זה הבן שאינו יודע לשאול. אבל לכתחילה, המצווה שכמובן הילד ישאל. יש אפילו אומרים שאם הילד שואל, אז יש את המצווה המדאורייתא הגדולה של לספר ביציאת מצרים. אם לא, אולי המצווה קטנה יותר. אבל בכל אופן, עיקר המצווה ועיקר הסיפור הוא בדרך של שאלה ותשובה. ושוב אנחנו רואים פה עיקרון חשוב מאוד לעודד את הילדים לשאול. וזה הדרכה לכל החיים. כאשר התמצית בליל הסדר, אבל ככלל ילד צריך לדעת שהוא יכול לדבר עם ההורים ולשאול על כל עניין, וההורים שמחים בשאלותיו ועונים לו, ועל ידי זה יכולים ללמד אותו, להדריך אותו, ועל ידי זה הוא זוכה להתעלות. צריכים להגיד יותר מזה, הלימוד השלם הוא לימוד שנובע מתוך שאלה, מפני שכמה שאנחנו מבינים טוב את החיים שלנו, תמיד אפשר להבין יותר. ולכן אדם שבאמת לומד, אדם שבאמת מתבונן, חייב לשאול שאלות. לא יכול להיות שהוא מסתפק במה שאמרו לו. אם הוא מסתפק במה שאמרו לו, סימן שהוא לא, הוא לא לומד באמת. לכל אחד, גם אם פשטן, גם אם הוא עמקן, לכל אחד יש שאלות. ולפעמים השאלות של הטעם יכולות להיות עמוקות יותר, ומעוררות תשובות יותר גדולות. לפעמים השאלות של החכם מעוררות דברים גדולים. כל סוג של שאלה, וגם אפילו אטימות, היא סוג של שאלה. אולי לא הוא שואל, אבל אנחנו שואלים למה הוא לא שואל, וממילא צריך למצוא את הדרך לדבר איתו. אבל כל היכולת שלנו להמשיך ללמוד ולהתקדם, כי הרי אנחנו עוסקים בתורה אינסופית. וממילא אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך ולהעמיק ולהתבונן, וממילא הכל בנוי על שאלה, ולכן יסוד של האגדה בדרך של שאלה ותשובה, ולכן מתחילים במה נשתנה. לא זו בלבד, אלא מוזגים את היין של הכוס השנייה לפני מה נשתנה, כי גם זה חלק מהאגדה, והרי אנחנו אומרים את כל האגדה על כוס של יין. אבל, כיוון שאנחנו לומדים שטוב שהדבר יעשה בדרך של שאלה ותשובה, אז אנחנו לפעמים מנסים לעורר את הילדים, ובמיוחד כאשר הסדר מרובה משתתפים, אז הנטייה הטבעית היא לנסות להרבות בפירושים, ואדם מכין לעצמו כל מיני אגדות של פסח, ומסמן לעצמו לעיין פה ולהוסיף פה משהו, ובסופו של דבר קשה לכולם להתרכז בזה, מפני שיש בליל הסדר, יכול להיות שליל הסדר המקורי היה חבורות, אני לא מדבר בפסח, עם קורבן פסח, אבל יכול שהיו יושבים בצד ומספרים את הסיפור יותר בקצרה. ואז האבא היה מספר לילדים בחבורות קטנות. צריך לדעת, בהרבה דברים זה כך. גם התפילה, בהתחלה לא היה תקנה של נוסח מסוים לתפילה, אלא אדם היה מתפלל באופן טבעי. ולאחר מכן, בתחילת ימי הבית השני, תקנו אנשי כנסת הגדולה, נוסח לתפילה. יש בנוסח חסרון, מפני שהוא כבר לא מבטא תפילה ספונטנית, אבל מצד שני הוא מאוד מדויק והוא שלם. מצד אחד הפסדנו, אפשר לומר, את הצד הטבעי, או שישארנו אותו למקומות אחרים. ולעומת זאת ביססנו מאוד את היסודות הקבועים והמדויקים. במידה מסוימת זה גם קרה בליל הסדר. המצווה הראשונית הייתה לספר בדרך של שאלה ותשובה, ואולי באמת להקדיש לילה למשהו עמוק, לנסות לעורר את הילדים. ובמשך הזמן נתקנה אגדה של פסח, שהיא מבטאת את הסיפור השלם והמדויק ביותר, ויחד עם זה, כיוון שהסיפור כבר ארוך, אז כבר יש אנשים שהם קצרי רוח, ולא זו בלבד, כיוון שיושבים הרבה אנשים ביחד, במיוחד הם יושבים סביב שולחן, לא פשוט לתפוס את כולם יחד. לכן נדמה לי, אם לא מדובר במשפחה של ילדים מאוד ממושמעים וגם כולם כך, אז שטוב להתקדם בהגדה במרץ, ואולי זה גם מסביר את תקנת חכמים לשתות ארבע כוסות. כלומר, מצוות התורה היא באמת לספר ביצת מצרים בדרך של שאלה ותשובה, ומדאורייתא המצוות האכילה הייתה בפסח, מצה ומרור. חכמים, יחד עם זה, שהתחילו להסדיר יותר את הנוסח, גם תקנו ארבע כוסות, כדי שההגדה, ואפשר לומר כל אל הסדר, יהיה בביטוי של שמחה וחירות. וצריך לדעת, כאשר שותים יין, אז זה לא הזמן הנוח ביותר להתעמק ולהיכנס לכל הפרטים, בכלל צריך לדעת, כאשר תקנו חכמים לשתות ארבע כוסות, לא העלו בדעתם שישתו מצנבים, כי פשוט לא הייתה אפשרות כזו. לא ידעו לשמר מצנבים מעונת הבציר, שזה הסתיו נאמר, או אפילו קצת לפני, ועד פסח. לא הייתה אפשרות כזו. כלומר, אם היו שומרים את היין, הוא היה מחמיץ. כלומר, הוא היה תוסס ונעשה יין. כלומר, תוך 40 יום מצנבים היה הופך להיות יין. הזמן שהיה מיץ ענבים הוא רק בשלושת הימים שלאחר סחיטתו. ואומנם אמרו רחמים שאדם יכול לצאת ידי יין מגתו, כלומר יין חי, סליחה, יין חי זה לא מה שמבינים, זה עוד לפני מזיגה, אלא הכוונה, יין שעוד לא עבר תסיסה, שעוד אין בו אלכוהול, יוצאים ידי חובה בקידוש, וצריכים להבין, כי בדרך כלל אנשים הכינו יין בזמן ש... בצרו וסחטו את הענבים, ולעיתים עד שנה הבאה כבר היין נגמר, והיה צריך למצוא פתרון, איך לעשות קידוש, איך לעשות הבדלה. אז אמרו, גם אם הוא סוחט את הענבים, אפשר עוד לעשות מזה יין, וזה יין כשר. אבל לא הייתה אפשרות לשתות מיץ ענבים בפסח, כי עד פסח היין כבר היה מחמיץ, כלומר, המיץ ענבים היה נהיה יין או מתקלקל. וכך אנחנו לומדים שרבי יהודה ברבי אלי אומרים שהוא היה כורך את ראשו בסודר מפסח עד שבועות מרוב כאבי הראש שהיו לו מהיין. כלומר, היין הוא משמח את רוב רובם של האנשים, אבל יש אנשים שהיין גורם להם לכאבי ראש. אז יש באמת דיון, מה קורה אם אדם יהיה חולה בעקבות היין? אז להלכה, אם הוא יהיה חולה, כלומר יצטרך לשכב על מיטתו, הוא פטור מארבע כוסות. היום יש פתרון, היום יש שתי מצנבים. אבל בעבר לא היה פתרון כזה. אז אם הוא יהיה חולה, אז הוא פטור. אבל אם רק יכאב לו הראש, אז שיקיים את המצווה. וזה מה שהיה עם רבי יהודה, שהוא היה כורך את ראשו בסודר, מפני שהיין היה גורם לו כאבי ראש כל כך ממושכים. זה כנראה מקרה נדיר. אבל בכל אופן, אנחנו יכולים ללמוד מזה איזו אווירה יש בליל הסדר. מה חכמים תקנו? הם תקנו לשעות ארבע כוסות, וכל כוס אמנם יש לה שיעור מינימלי של רביעית, אבל זה שיעור מינימום. לא התכוונו שאדם ימדוד ויעשה את השיעור המינימלי. מן הסתם, אנשים שתו כוסות רגילות יותר. וכלומר, ליל הסדר היה נאמר בצורה מאוד מאוד נמרצת, חגיגית, עם התלהבות. כך זה היה הסגנון של ליל הסדר. וכמדומה לי שאם ילכו בכיוון הזה, אז בסופו של דבר החוויה תהיה יותר עמוקה. אמנם צדד, לילדים לא, אין את המצווה שיהיה להם כל כך הרבה יין, אפשר למזוג אותו עם מים, אפשר לתת הרבה מצנבים, אבל כעיקרון, ליל הסדר נאמר בשמחה, ואולי ממילא אפשר גם להבין שהמגמה העיקרית של הסדר זאת החוויה השלימה, החגיות עם כל המצוות של האכילה, זאת המגמה העיקרית של הסדר, וכאשר עושים את ליל הסדר כהלכתו, אז מעבירים את המסורת בצורה הטובה והשלמה ביותר. על גבי זה, מי שיכול אחר כך, שיעריך בסיפור ביצת מצרים כמה שהוא יכול יותר. אבל כדאי שאת החלק הראשון של ההגדה, שוב, אם כולם שמחים, מצוין, שיעריכו כמה שרוצים. אבל כאשר זה מכביד על חלק, אז מוטב להאריך, מוטב לקצר, להגיד את הכל יפה, עם פירושים, אז פירושים קצרים, ולהגיע ישר למצווה של המצות והמרור וכו'. אז אם כן, נסדר כעת את מצוות ליל הסדר. עוד לפני שאנחנו מתחילים, יש מצווה לסדר קערה, או יותר נכון להגיד, לא צריך קערה, אבל צריכים שיהיו על השולחן המאכלים שמבטאים את הרעיונות של ליל הסדר. ולאחר כך הראשונים קראו לזה קערה, בפועל צריכים קערה מאוד גדולה כדי להכיל את כל המאכלים. אבל מה הם הדברים שצריכים להיות על השולחן? וצריך לדעת, היסוד לזה שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז דבר ראשון, שלוש מצות. זה סדר בשביל ברכת המוציא ועל אכילת מצה. הדבר השני, מרור. הדבר השלישי, זכר. היום אנחנו עושים זכר לקורבנת פסח וזכר לחגיגה, אז זרוע, והנוהג הוא זכר לחגיגה ביצה, זכר לקורבנות שהיו, בשר הקורבנות שהיו אוכלים בליל הסדר. עוד נוהגים לאכול כרפס, לטבול במים, בחומץ, מים מלח או מים חומץ, וזה כדי לפתוח את הסדר כדרך בני מלכים שפותחים במשהו שמעורר את התיאבון וגם מעורר את הילדים לשאול מה נשתנה שהפעם פותחים את הסעודה במשהו מיוחד. ועוד חרוסת שהיא זכר לתית. זה מניחים לפני. ועוד עצה מאוד חשובה, להכין את כל ענייני ליל הסדר כמה שיותר לפני, כדי שבשעה שחוזרים מבית הכנסת אפשר יהיה מיד להתיישב ולהתחיל לומר את ההגדה בשעה שעוד הילדים ערנים. ומכאן קצת גם דיברנו כבר על הכוסות, אבל ואמרנו כבר שעיקר המגמה של הכוסות זה שהכל ליל הסדר יאמר בשמחה, אבל בכל זאת נחדד את הדינים עצמם. היין עצמו, צריך לדעת, כאשר מתקנים חכמים תקנה לשתות כוס יין, אז צריך להיות מינימום של שיעור מסוים, אם דם ייקח כוסית, זה לא נחשב. מה המינימום? רביעית הלוג. זאת אומרת שיעור של נפח, ביצה ומחצה. במשך תקופה ארוכה, לא יודע תקופה ארוכה, שני דורות, היו משערים את זה לפי החשבון של רבי חיים נאה, שמדובר על 86 מיליליטר. ככה הוא חישב, על פי שיעורו של הרמב״ם, שהמיר את החשבון הזה לדירם, שזה היה הזוז שהיה בתקופת הגמרא והגאונים, ואחרי זה בזמן המוסלמים הפך להיקרא דירם, ועשו חשבון לפי המטבע, כמה מטבעות כאלה אמר הרמב״ם שהם ביצה, רביעית וכו', לפי זה הוא חישב. ויצא 86 מיליליטר. אבל צריכים לדעת ש לפני כ-400-500 שנה, הטורקים שינו את המטבע והגדילו אותו בערך ב-12%. כך שבאמת, כאשר עושים את החשבון המדויק לפי הרמב״ם, צריכים את הדירם הישן. ואז יוצא החשבון ששיעור רביעית, נפקא מינה גם לברכה האחרונה, שיעור רביעית הוא 75 מיליליטר. זה החשבון. זה חשבון, אגב, זה משנה שיעור כזית, כי אנחנו נוהגים לחשב כזית לפי חצי ביצה. בכל אופן, זה גם יוצא תואם את החישובים שהיו באשכנז, שגם הגיעו לשיעור ביצה קרוב ל-50 סמ"ק, או או אם זה נוזלים, אז זה 50 מיליליטר. אז אם כן, זהו השיעור. כמה אדם צריך לשתות מתוך זה? רוב כוס וגם מלוא לוגמיו. אצל רוב האנשים, מלוא לוגמיו, זאת אומרת שפיו מלא עם לחי אחת שגם היא מלאה, אצל רוב האנשים זה יותר מרוב רביעית, זה מתקרב לרביעית. אבל יש, אם זה ילדים, אז יכול להיות שיצא להם פחות מרוב רביעית. אז התנאי כדי לצאת ידי חובת המצווה, גם פה, גם בקידוש, לשתות רוב רביעית וגם שיעור מלוא לוגמיו. המהדרים כתבו את זה הראשונים, וכך נפסה בשולחן ערוך, שהמהדרים שותים את כל הכוס. זהו ההידור. אבל אם רוצים לצאת ידי חובה, אפשר להסתפק ברוב כוס, או נאמר יותר נכון רוב רביעית, ושיהיה גם מלוא לוגמיו. את היין עצמו, אם הוא יין אמיתי, אז אפשר למזוג שרובו יהיה יין והשאר יהיה מים. גם מי שהוא חושש שמה יותר מדי יין יכאב לו בראש או שהוא יהיה שיקור מדי, אז גם אמרו חכמים באמת למזוג את היין של 4 כוסות, כדי שהיין מצד אחד יהיה משמח, אבל מצד שני לא מכביד ומשקר. כלומר, אדם צריך למצוא את המסלול הנכון עבורו, שגם משמח אבל לא מכביד. אז כל אחד יראה, יכול להיות שמי שעוד לא התחיל את זה, והיה רגיל לשתות מיץ ענבים, שיוצאים בזה, אבל בדיעבד, כלומר, לא מקיימים במיץ ענבים את התקנה כפי שהתכוונו רחמים, אז מי שרוצה עכשיו להתחיל לקיים את התקנה כעיקרה, צריך למצוא את דרכו. אבל לא לפחד, בדרך כלל אנשים אחר כך מרגישים שאכן קיימו את המצווה בצורה הרבה יותר נכונה ומבינים הרבה יותר טוב את כל העניינים של ליל הסדר. טוב, מעבר לזה, אנחנו רואים שכל ליל הסדר, כל ענייני האמירה בליל הסדר צריכים להאמר בחגיגיות על כוס יין. וכך יוצא שעל כל כוס אומרים משהו. על הכוס הראשונה אומרים את הקידוש, ובאמת צריך לדעת, הקידוש של ליל הסדר, אפשר להגיד, הוא הקידוש החשוב ביותר במשך כל השנה. כי כל הקידושים של השבתות והחגים הם זכר ליציאת מצרים. ועכשיו, זה הלילה שבו ממש אדם צריך לחשוב ולראות את עצמו כאילו עכשיו הוא יוצא מצרים, אז זה הקידוש הכי גדול. אפשר לומר, אם בכל הקידושים צריכים שרק בעל הבית מקדש ו... ראוי וטוב שגם כל אחד מהאנשים ישתה משהו מהיין, בקידוש הזה כל אחד צריך לשתות את הכוס, ולא זו בלבד, אפשר להגיד 4 כוסות של קידוש. כל 4 כוסות הם המשך של הקידוש. וזה גם מבטא את משמעות הקדושה בישראל. קדושה נתפסת אצל הגויים, או אצלנו במחשבה פשטנית, כמשהו שהוא מופרש לגמרי מן העולם, לא מתגלה בעולם. אבל הקדושה האמיתית היא קדושה שמתגלה אחר כך גם במציאות. אפשר אולי לומר, בשלב הראשון קודש זה פרישות, אבל קודש קודשים זה פרישות ופרישות מהפרישות, כלומר חזרה עוד פעם לתוך העולם בקדושה. לכן שיר השירים קודש קודשים. בכל אופן, הקדושה של ישראל ושל השבת ושל החגים היא קדושה שמתגלית בכל תחומי החיים. בצד הרוחני ובצד הגשמי. לא רק סתם באוכל הרגיל שאדם אוכל כדי לקיים את עצמו, אלא אפילו ביין שיש בו שמחה. כלומר, כבר לא הכרחי לשתות יין. הוא משמח. אבל אפילו בדבר המשמח, הגשמי, מתגלית הקדושה. מפני שהשם אחד, בשמיים על, ועל הארץ מתחת עינות, ולכן הקדושה צריכה להתגלות בהכל. אז אם כן, זהו הקידוש. על הכוס השנייה, כל ההגדה, כל סיפור יציאת מצרים, והחלק הראשון של ההלל. על הכוס השלישית, ברכת המזון. זו הברכה הכי חשובה שיש לנו. היא הברכה היחידה שכולי עלמא מודים שהיא ברכה מהתורה. ותמציתה של הברכה, ככה חכמים אומרים, הברכה החשובה, החלק החשוב ביותר בברכה, זה הברכה על הארץ. שוב, הקדושה והברכה שמתפשטת אל תוך המציאות שלנו, אל תוך המציאות הארצית, שמתגלית בארץ הקודש. והברכה שמתגלה בארץ הקודש היא ברכה שמתגלה ממש בארץ שהיא זבת חלב ודבש. הוא מגלה את כל שבעת המינים ואת כל הפירות הטובים. אז אם כן, ראויה ברכת המזון, שיהיה לה כוס בפני עצמה. אגב, צריכים גם כשאנחנו אוכלים במשך כל השנה להשתדל לברך ברכת המזון. כלומר, אפשר לראות את האוכל שאנחנו אוכלים, ואין ברירה, צריכים גם להודות לקדוש ברוך הוא, זה מס שצריכים לשלם. אפשר לראות את זה גם הפוך. כל המטרה של האוכל כדי שאפשר יהיה לברך. אז יש לפעמים, אם אתה רוצה לברך בורא נפשות, אז מספיק לאכול משהו קטן. אתה רוצה לברך ברכה גדולה, אתה צריך לאכול לחם. כלומר, בקיצור אפשר לומר שראוי לאדם להתאמץ ולברך ברכת המזון. לזכות במעלה של ברכת המזון. את הכוס הרביעית, על הכוס הרביעית, אומרים את החלק השני של ההלל, ההלל הגדול, ופה אולי נגיד ונסביר. אתם מכירים באגדות, יש כאלו שכתוב מיד בסוף ההלל הגדול בברכה שם, מיד אחר כך יש את הברכה בורא פרי הגפן על הכוס הרביעית. ויש אגדות שאומרים עוד פיוטים. מה הטעם להבדל? הטעם הוא שבאמת סיום האגדה בברכה שם, בסוף ההלל הגדול. הלל הגדול, נשמת, הברכה, זה הסיום. אז ממילא, זה הזמן המתאים, וזה הזמן שבו היו רגילים תמיד לומר את הברכה. אבל, כיוון שהוספנו עוד פיוטים, אז יש מקום לומר, בואו נאמר גם את הפיוטים האלה על כוס יין. תהיה לנו מעלה נוספת. ולכן, יש כאלה שנוהגים לומר את הברכה אחרי עוד פיוטים. מעין זה, יש לנו גם בפסוקי דזמרה. ברוך שאמר, זה על שירי דוד עבדך, זה על פסוק, עיקר פסוקי דזמרה. הודו, שאומרים לפני כן, זה בעצם שייך לקורבנות. כי הודו אמרו אחרי קורבן התמיד. אז ממילא, הנוסח הרגיל, נוסח ספרדי, נוסח חסידי, שהודו הוא לפני ברוך שאמר. נוסח אשכנז, אומרים, הודו הרי זה גם דברי דוד, זה גם שירים של דוד. אז למה לא נכניס גם אותם בתוך הברכה, שהברכה תחול גם על זה. ואז במילא הודו יאמר במדרגה יותר גבוהה. אבל מילתא אגב אורחא אפשר ללמוד מזה, שאם אדם אומר הודו ולא אמר את הפסוקים של הקורבנות, אז זה יצא ממש מגוחך אפשר להגיד. כי כלומר, אמירת הפסוקים של קורבן התמיד, והפסוקים של הקטורת חשובים יותר מאמירת הודו, כי הודו נתקן כאמירה שלאחר פסוקי התמיד והקטורת. אז אני לא אומר על כל סדר הקורבנות, כל סדר הקורבנות הוא מעבר. מה שעיקר סדר הקורבנות זה הפסוקים של התמיד, הפסוקים של הקטורת והודו. ואם יש לאדם פחות זמן, אז יגיד את הפסוקים של התמיד ושל הקטורת, ולא יגיד הודו. כי זה יותר חשוב. או שיגיד את החלק של הודו עד לקט הפסוקים. כי לקט הפסוקים זה כבר החלק שהוסיפו אחר כך, והוא לא החלק שהיו אומרים אחרי קורבן התמיד. טוב, אז אם כן הסברנו את העניין של ארבע כוסות. אמרנו מוזגים את הכוס השנייה, אולי לפני כן, קצת במילים קצרות, עוד לפני, אחרי הקידוש, נוטלים ידיים בלי ברכה, ואוכלים את הכרפס. כבר הסברנו למה אוכלים את הכרפס, כדי לבטא את החגיגיות של ליל הסדר וגם ליצור שינוי. שני טעמים במקביל. החגיגיות שפותחים סעודה חשובה באיזה מאכל, אולי חמצמץ, שיוצר תיאבון. ויש בזה גם צד של חגיגיות וצד של פינוק וגם יוצר שינוי. אז, ואפשר להגיד עוד יותר פינוק, שעוד טובלים את זה במשהו, וככה אוכלים. מדוע נוטלים בלי ברכה? צריך לדעת, חכמים תקנו ליטול ידיים, הן לפני אכילת לחם, והן לפני אכילת פרי או מאכל שטבול במשקה. מדוע? מפני שכאשר מאכל נוגע במשקה, הוא יכול לקבל טומאה. לא ניכנס עכשיו לפרטים. כך החיים תקנו. לאחר שנחרב בית המקדש והפסקנו לנהוג בדיני טומאה וטהרה, אז על הלחם ברור לכולם שצריכים ליטול ידיים. כי הטעם לנטילה לפני הלחם היא לא, הוא לא רק מפני שצריכים להיטהר לפני האכילה מצד טומאה וטהרה, אלא גם מפני שצריכים להתקדש לקראת הסעודה, שהסעודה תהיה בצורה, אפשר לומר, טהורה יותר, מכוונת יותר, ולכן אדם צריך להיטהר מטומאות השגרה של העולם. על דבר שטיבולו במשקה יש מחלוקת, דת רוב הראשונים, וביניהם הריף והרמב״ם, שצריכים ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה, והנטילה צריכה להיות כמו לפני סעודה עם ברכה. אבל יש פוסקים, כמו מהר"ם מרוטנבורג, שסוברים שהנטילה הזו לפני דבר שטיבולו במשקה בטלה, כי היא נטילה שרק קיימת בזמן שנוהגים בתארות. כשלא נוהגים בתארות, אין צורך. ומילה לא צריך ליטול. למעשה, נפסק בשולחן ערוך, וככה דעת רוב רובם של הפוסקים, שחייבים ליטול ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה, אבל לא מברכים, כי יש דעות שלא מברכים. אז סבר ברכות להקל. אז לכן, זהו הנוהג. סליחה, זה מה שפסקו רוב הפוסקים. בפועל הנוהג של רבים לא ליטול ידיים בכלל. ומדוע? מפני שמדובר פה על דין דרבנן. הנטילה עצמה היא מדרבנן. וכאשר יש מחלוקת בין דין דרבנן, כעיקרון אפשר לפסוק כמו הדעה המקלה, וכך נהגו, באמת אפשר להגיד, אני לא יודע להגיד רוב, אבל רבים ודאי נהגו, נוהגים היום וגם נהגו בעבר, שלא ליטול ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה. אבל השולחן ערוך, והרבה מאוד פסקו, והרבה פוסקים כתבו, או שצריכים ליטול ידיים בלי ברכה, או שנכון ליטול ידיים בלי ברכה. זה מה שכתבו הרוב. אז אם כן, בליל הסדר, אנחנו נוטלים ידיים, אבל לא מברכים. יש שמברכים, נגיד, הנוהגים על פי הגרא, הוא פוסק שגם היום נוטלים עם ברכה. גם תימנים שנוהגים כמו הרמב״ם, נוטלים עם ברכה. אבל השאר נוהגים ליטול בלי ברכה. לאחר מכן, עכשיו, אם מישהו נטל וברך, שלא ינקוף אותו ליבו מדי, כי הוא נהג כדעת רוב הפוסקים. אבל לכתחילה, לעשות כמו שההלכה, שסבי ברכות לקל, נוטלים בלי ברכה. לאחר מכן טובלים את הכרפס במשקה, ומברכים בורא פרי האדמה. מהו הכרפס? יש אומרים סלרי, יש אומרים פטרוזיליה, אין דעה שזה תפוח אדמה. כלומר, כשאמרו כרפס, עכשיו צריך לדעת, חכמים לא אמרו כרפס, זה דבר שנאמר מאוחר יותר בזמן הגאונים. ויש בזה רמז שהעבודה הייתה ב-60 ריבו, בפרך, אבל באמת לא משנה, כל ירק. אבל הנוהג היה או סלרי או פטרוזיליה. אשכנזים נוהגים לטבול תפוח אדמה במים חומץ וזהו. ומדוע? צריך להבין פה את היסוד ההלכתי. יש לנו כלל בהלכות ברכות, שאם אדם אוכל מאכל חי שרגילים לאוכלו מבושל, כשהוא אוכל אותו חי, הוא מברך עליו שהכל נהיה בדברו. נניח אם אדם ייקח תפוח אדמה חי, הוא יאכל אותו. הברכה על התפוח אדמה יהיה שהכל נהיה בדברו, כי אוכל אותו שלא כדרכו. בארצות, נאמר, סביב ארץ ישראל, נוהגים לאכול ירקות כמו פטרוזיליה, כמו סלרי חי. באשכנז נוהגים לאכול את זה מבושל, לא אוכלים את זה חי. ולכן אם אוכלים את זה חי, עד כדי כך שגם על כרוב וחסה, יש בפוסקים שמברכים שהכל. כי לא היו רגילים לאכול חי. אם לא רגילים לאכול חי, אז הברכה שהכל. והרי צריכים שם לברך בורא פרי האדמה. לכן לא אוכלים פטרוזיליה או סלרי, אלא תפוח אדמה. יכול להיות שהיום כבר יוצאי אשכנז, התרגלו למטבח, אפשר לומר, שאזור ארץ ישראל, ואוכלים יותר ירק חי, וממילא היום מי שיוכל סלרי ופטרוזיליה, לא משנה מאיזה עדה הוא יברך בורא פרי אדמה, אבל ככה נוהג כבר מאות שנים ונשארים בזה. רק יש בעיה אחת, שההלכה שצריכים לאכול פחות מכזית. בסלרי ופטרוזיליה זה לא קשה, אבל תפוח אדמה זה לא פשוט, אדם מתחיל לאכול וזה כמו נוסע על אוטוסטרדה ואומרים לו טיסה במהירות של 10 קילומטר לשעה. אבל צריכים להתגבר. ומדוע אוכלים פחות מכזית? מפני ששוב יש לנו דעות בראשונים. לדעת הרשב"ם, הברכה שמברכים על הכרפס בורא פרי אדמה, פותרת את המרור. למה צריך לפתור את המרור? שאלה, האם המרור הוא דבר שנאכל כחלק מהסעודה, ואז ברכת המוציא על המצה פתרה אותו, כמו שפותרת את כל הסלטים, או שהמרור נחשב אכילה נפרדת, ואז צריכים על המרור ברכת בורא פרי אדמה. אז למה לא מברכים בורא פרי אדמה? אומר הרשב"ם, כי ברכנו בורא פרי אדמה על הכרפס, ובזה פתרנו את המרור. לעומת זאת רי אומר, לא צריכים לברך על המרור בורא פרי אדמה, כי הוא חלק מהסעודה. ואם כן, על הכרפס צריך לברך בורא פרי אדמה, ואם אדם אכל כזית, צריך לברך בורא נפשות. כי אם לא אוכל, אם לא יברך בורא נפשות, כבר ברכת המזון לא תפתור אותו, כי זו אכילה נפרדת. כלומר, אם מדובר באכילה שהיא מתחברת למרור, אז מילה, כמו שברכת המזון פותרת את המרור, היא תפתור גם את הכרפס. בברכה האחרונה. אבל אם זה לא מתחבר, כי לא צריכים בברכת הכרפס לפתור את המרור, אז האכילה של הכרפס היא נפרדת. ואם היא נפרדת, צריכים לברך בורא נפשות. מחמת הספק הזה, אוכלים פחות מכזית, ואז לכל הדעות אין מברכים בורא נפשות, וממילא גם פותרים את המרור לדעת רשב"ם. אם אדם אכל יותר מכזית, אז שוב, כיוון שלדעת הרשב"ם זה אמור לפתור את המרור, אז הוא לא יברך בורא נפשות. אבל לפי רי, נמצא שהוא לא ברך בורא נפשות כשהיה חייב לברך. זו אם כן הבעיה, ואם כן, אפשר לשאול מה היה אז? והתשובה, אז ידעו את ההלכה. ידעו אם ההלכה כמו רשב"ם או כמו רי. ואני אגיד יותר קשה. בפשטות, אם אדם אוכל פחות מכזית, לא צריך אותו לידיים. לטיית ידיים נתקנה רק על אכילה שיותר מכזית. יש אומרים יותר מקביצה. אז באמת, יש אומרים שבדבר שטיבולו במשקה, זה לא תלוי בכזית וקביצה. בזה צריכים לטיית ידיים אפילו על פחות. אבל הדעת רוב עוסקים שגם בדבר שטיבולו במשקה, גם אם זה קטן, לא צריך לטיית ידיים. אז למה נוטלים? הסביר את זה הנציב. שאנחנו נוטלים ידיים כמו שנטלו ידיים בעבר. כל מה שאנחנו עושים זה זכר למה שעשינו. ככה נהגו ליטול ידיים בעבר, ולכן אנחנו גם נוטלים. נכון שכשאנחנו אוכלים פחות מכזית, מצד הדין לא צריך לטול ידיים. אבל אולי נחזור ונעשה עוד פעם חשבון. אם אדם נטל ידיים וברך על נטילת ידיים, טעה וברך, אז הוא כבר צריך לאכול כזית. כי אם הוא יאכל פחות מכזית, הברכה שלו על נטילת ידיים תהיה לבטלה. אז קודם כל שיאכל כזית, וגם לפי הרמב״ם אוכלים כזית שם. טוב, אז אם כן, פירטנו את עניין הכרפס, אחרי הכרפס, אז אנחנו מתחילים את מסירים את הקערה, כדי שהילדים ישאלו, ואז שואלים מה נשתנה, ועוד לפני כן מוזגים את היין, הם שואלים מה נשתנה, ומתחילים את ההגדה. כמו שאמרנו, ההגדה צריכה לאמר מצד אחד בכובד ראש, ומצד שני בשמחה. כמובן, הצדיקים שנוח להם להאריך בדרשות רבות, תבוא עליהם ברכה. מי שרגיל, מי שיותר קשה לו, אז אמרנו ללכת קצת יותר במרץ, לא לאט מדי, אבל גם לא מהר מדי. אני אולי, כיוון שאמרתי את זה כבר, אבל אני אספר סיפור. ואני אגיד את הרקע לסיפור שלי. מספרים על רבי ישראל סלנטר, שפעם אחת עשיר מתלמידיו ביקש ממנו, התחנן, שיבוא לאכול אצלו בליל שבת. הוא אמר לו, אצלנו בסעודה, הכל בתכלית ההידור, המבשלת שלנו היא אלמנה של תלמיד חכם, הכל יודעת, כל ההלכות, הכל בתכלית הכשרות, ואצלנו בסעודה מהדרים מאוד בעונג שבת, ואחרי כל מנה אומרים דרשה ואומרים דברי תורה, וככה אנחנו מעריכים ושרים ומפייטים. בקיצור, סעודת ליל שבת היא למהדרין, מן המהדרין, איזה 4 שעות. טוב, רבי ישראל לא רצה ולא הסכים, אבל לבסוף נעתר ואמר בתנאי אחד, שתעשה הכל לפי מה שאני אומר, לא לשנות דבר. הסכים, בסדר. טוב, איך שהגיע, מיד קידוש, שאל מנה, הוא אמר, נו, אולי נגיד משהו, שום דבר לא להגיד. בבקשה, מנה ראשונה, אולי נגיד משהו, לשיר, לא, מנה שנייה, אולי נגיד משהו, נשיר, לא, מנה שלישית, ברכת המזון, וזהו. מיד גמרו את הכל באיזה חצי שעה אולי. ואז הוא קרא למבשלת, רבי ישראל, ואמר, אני מבקש סליחה שהטרחתי אותך ללכת ולחזור, כל הזמן להביא את המנות, הלוך וחזור. היא אמרה לו, לא רבי, הלוואי תבוא לפה כל שבת. הילדים הקטנים שלי מחכים לי בבית, ואני כבר עייפה מכל השבוע, ובקושי יש לי כוח לעמוד על הרגליים, ובא לבית פה, ברוך השם צדיק גדול, מעריך הרבה בסעודה. בקיצור, אמר רבי ישראל, אתה רואה, זה ההידור היותר גדול. שהיא תחזור הביתה ליתומים שלה במהירות. אז אני, על הרקע הזה הייתה לנו פעם, ערכנו איזו משפחה של... היו שם קצת היפרים, בקיצור, ואמרנו, א', פה יש חוק, כולם שותים יין, אין מצנבים, קצת אפשר לשלב, אבל, כלומר, לא היו קטנים. ואמרת, ואחר כך, וגם שם ההורים היו דרשנים גדולים, אמרנו, נלך מהר, וזהו, וככה אחר כך אמרתי, אני מצטער שאנחנו אמרנו הרבה דברי תורה, וזה אמרו, לא, זה היה הסדר הכי יפה, ובאמת חגגו, היה ממש אפשר לראות איך חוגגים את ליל הסדר, אומרים את הכל בשמחה, אוכלים בשמחה, אומרים את הליל, שרים בשמחה, זה היה פילי פלאים. אבל שוב, זה כמובן כל משפחה תראה לעצמה, ותנווט לעצמה, וצריך לדעת, גם המשפחה משתנה. משנה לשנה, ילדים גדלים, מתבגרים, אחרי זה יש נכדים. בקיצור, הכל נמצא בתהליך, וצריכים כל הזמן לנווט את הדבר המתאים. אבל היסוד לא זז. אם שותים 4 כוסות, אז זה כבר מסדר את האנשים. טוב, אני רואה שכולם מבינים איך זה מסדר. אגב, גם נשים מצוות 4 כוסות. על זה הגמרא אומרת, אפן היו באותו הנס. ויש מסבירים מה הכוונה אפן היו באותו הנס. בזכותם היה הנס, כי בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל במצרים, שהם לא איבדו את האמונה ושמחו את הבעלים שלהם, כמו שהגמרא מסכת סוטה בדף י"ב מספרת. טוב, ומכאן נגיע למצות. וכאן אולי נזכיר שוב, היינו צריכים לאכול בליל הסדר, 3 דברים, מצה, קורבן פסח ומרור. היום כשבית המקדש חרב, אין לנו קורבן פסח. המרור כשאין קורבן פסח הוא מדברי חכמים, והמצה נותרה מהתורה. יש פה גם רעיון, המצה מבטאת את האמונה והחירות. זה דבר שנשאר, זה משהו שהוא... בלב, באמונה, איפה שיהודי יהיה, הוא נשאר עם זה. מאז שיצאנו מצרים וקיבלנו תורה, אנחנו בני חורין. עכשיו צריך להבין גם את החירות. עניינה של החירות, כמו שאמרו רחמים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זה נראה לכאורה מוזר, אבל באמת צדד, כשאדם משתחרר, אז הוא בעצם משתאבד את אבותיו. אם נדבר היום, אדם... מושפע, משועבד למה ש... לפרסומות שיש, למודה שיש, לכל הדברים האלה הוא משועבד. וכדי שהוא לא יהיה משועבד, כדי לשמור על נפשו, רוחו, נשמתו, יש את כל תרי"ג מצוות. ועכשיו הוא יכול באמת לחדש את החידושים שלו. עכשיו הוא יכול לסלול את הדרך. נראה כאילו אחרי תרי"ג מצוות אין לאדם יותר בחירה? לא. כל עולם פתוח לפניו. איזה מקצוע, באיזה כיוון, עם איזה דגישים, הכל פתוח, אבל עכשיו הוא באמת בן חורין. אבל נחזור, אמרנו, היסוד הזה של החירות הפנימית שהיא באה על גבי אמונה, זה היסוד של המצה. קורבן פסח זה דבר שאפשר לחגוג, הוא מבטא את סגולת ישראל, אשר פסח על בתי ישראל, וזה היה, וזה לא ניכר היום, זה כשבית המקדש קיים, אז זה סגולה ניכרת, היום לא ניכר, ולכן אין קורבן פסח. והמרור הוא היום דרבנן. אנחנו מאמינים שכל הדברים הרעים יתהפכו לטובה, אבל לראות בפועל בינינו עד שיבנה בית המקדש לא נראה. כלומר, אנחנו צריכים להתאמץ, להשתדל, אבל האם אנחנו יכולים להסביר איך כל הצרות, הכל ממש ממש לטובה? זה עוד די קשה. כשנזכה לגאולה, אז אנחנו נוכל להבין את זה היטב, ואז נוכל לאכול את המרור דאורייתא יחד עם קורבן הפסח. אז אם כן, המצה זאת המצווה שנותרה לנו מהתורה, אפשר להגיד מכל המצוות שיש, כל מצוות האכילה, כל הקורבנות, מה שנותר לנו, מצוות אכילת מצה. והיא באמת יקרה מפז, מפני שהיא מבטאת את האמונה ואת החירות. מה יותר יקר וקדוש מזה? כדי לקיים מצווה, אז בכל התורה צריכים כזית. זה השיעור. מהו כזית? אולי אני אקדים איזה הקדמה, החתם סופר אומר, נשארה לנו מצווה אחת מכל מצוות האכילה, אז כמובן אותה אנחנו משתדלים מאוד לקיים בצורה הטובה והשלימה, שנצא לחובה את כל הדעות. מהו שיעור כזית? בפשטות, וכך אומרים הגאונים, זה כמו הזית שאנחנו מכירים. אבל בזמן הראשונים התעורר בדבר ספק. מהרמב״ם דייקו שכזית הוא מעט פחות משליש ביצה. ומהתוספות, ואפשר גם להגיד שהתוספות לא היו בסביבת ארץ ישראל, או בסביבת מקומות שגדלים זיתים, והם דייקו מדברי חז"ל שכזית הוא חצי ביצה. אז אם כן, יש לנו בראשונים, כשדנו מהו שיעור ביצה, מהו שיעור זית, אז יוצא שלפי רמב״ם אמרו זה קרוב לשליש ביצה, ולפי התוספות חצי ביצה. והבית יוסף לא מזכיר אפילו את דת הגאונים, שזה כמו זית שלנו, שזה אולי נגיד שמינית ביצה, אולי. אבל אפשר אולי גם להסביר את זה. אני אסתה מעט, אתם יודעים גם שיעור ברכה האחרונה של בורא נפשות, זה על שיעור כזית. אז אם האדם אכל שיעור בסקוויט, חצי בסקוויט, זה שיעור כזית האמיתי שאנחנו מכירים בימינו. ויש אומרים, צריכים להחזיר עטרה ליושנה, ולברך בורא נפשות גם על שיעור זית אמיתי. והיו גם כמה אחרונים שאמרו את זה. ומנגד, אנחנו יודעים ששולחן ערוך פסק, שספק ברכות להקל, ולכן צריכים לחשוש לדעת התוספות, זית פירושו חצי ביצה. אבל אומרים, אנחנו יודעים מה זה זית, זה לא השתנה. אז למה לחשוב אחרת? אבל אפשר להסביר. הרי מי קבע שיעור זית? חכמים קבעו את זה. מהתורה, ברכת המזון זה רק על סביעה. חכמים קבעו שיעור זית. וחכמים ראו שזה שיעור חשוב. יכול להיות שבדורנו, שיעור זית הוא כבר לא שיעור חשוב. כלומר, המנהג שהחלו לנהוג על פי חצי ביצה הוא מנהג שתואם את התפיסה שלנו, שבאמת צריכים שיעור חשוב. שיעור זית באמת הוא לא חשוב לנו. ולכן אפשר להגיד, המנהג של ישראל הוא מאוד תואם את הסברה שלנו היום. לו היום חכמים היו מתקנים על מה לברך ברכה האחרונה, מן הסתם היו אומרים על חצי ביצה. אני אומר פה, זו סברה. בכל אופן, למעשה נפסק לברך ברכה אחרונה על שיעור חצי ביצה, וגם שזית שצריכים לאכול לשיעור אכילת מצה, גם הוא יהיה חצי ביצה. כמה זה יוצא, אם אנחנו לוקחים מצת מכונה, זה יוצא שליש מצה. ואותו גודל בדיוק במצת יד. כי המצות יד, עשו חישבו, זה דומה למצות מכונה מבחינת העובי של המצה עצמה, בלי הבועה. אז אם כן, מדובר על שליש גודל, כל אחד יכול לחשב, כי יש לנו את המצות, גודל של שליש. הראש אומר, ועוד כמה, וכך פסק השולחן ערוך, שבהתחלה לאכול שני זיתים. מדוע? כי אנחנו מברכים על אכילת מצה והמוציא. על אכילת מצה זה על המצה החצויה. המוציא על השלמה, אז לאכול זית מהשלמה, זית מהחצויה, וכך יוצא שאוכלים שני זיתים. ככה שולחן פוסק. בעצם, אם אדם כבר לא נשאר לו מהמצות הללו, אז לפי זה הוא לא צריך לאכול שני זיתים. אבל אף על פי כן יש שנוהגים לאכול שני זיתים, כפי שכתוב בשולחן ערוך, שאוכלים בתחילה שני זיתים, אחד כנגד ברכת המוציא ואחד על אכילת מצה. אז אם כן, לפי זה צריכים לאכול כשני שליש מצה, זה מה שצריך לאכול באכילה הראשונה. לאחר מכן כורך עוד שליש מצה, אפיקומן עוד שליש מצה. זה כל האכילות שצריכים בליל הסדר, כדי לצאת ידי השיעור הגדול שאמרנו שזית הוא חצי ביצה. אלא שצדת יש שבאו להחמיר משני צדדים. צד אחד, שיטת הנודע ביהודה, שהוא חישב שהביצים של ימינו, ככה יצא לפי חשבונו, הם חצי מהביצים של פעם. כיצד הוא חישב? אנחנו יודעים מה שיעור מקווה. 40 שאה, כל שאה 6 קבים, כל קו 4 לוגים, כל לוג 6 ביצים. ואנחנו יודעים גם שזה עמה על עמה על 3 עמות. חישב ויצא שהביצים מילאו רק חצי מהמקווה. אז אמר הביצים שלנו מחצית מהביצים שהיו פעם. היו שהעירו עליו שהוא היה ארוך שבדורו, הכי גבוה בדורו היה, ואמרו לו, אתה עשית לפי עמות שלך, אז יצא מקווה גדול והביצים לא מילאו אותו. אז הוא חייך, כפי הנראה, אבל יכול להיות שאנשים גבוהים, גם כשהם מצמצמים, עדיין זה נשאר, כיוון שהתחילו מגדול, אז גם כשמקטינים זה עדיין נשאר גדול. בכל אופן, זו שיטת נודע ביהודה, מכל מיני כיוונים, מוכח. שהשיטה היא הנכונה היא כמו שיטת הרמב״ם, שהביצים כמו שהיו, העמה כמו שהייתה, כלומר, מכל מיני כיוונים, גם ממקוואות שמצאו בארץ ישראל, יוצא שהמקוואות הן כשיטת הרמב״ם, ולא שיטת נודע ביהודה. אבל, הפוסקי אשכנז אמרו, שבמצוות דאורייתא, כדי לצאת ידי חובת כולם, ראוי להחמיר. אז לכן המשנה ברורה אומר, ראוי להחמיר שיטת נודע ביהודה. השיטה הזו של נודע ביהודה נקראת היום חזון איש, כי הוא חישב אותה במספרים של ימינו. אז אם כן, רוצים לצאת ידי חובה, להחמיר כשיטת נודע ביהודה וחזון איש, שזה בעצם כפול, או כמעט כפול. אז אם כן, נחזור. כבר אמרנו שבהתחלה נוהגים להדר, כמו הראש, לכל שני זיתים. אז בעצם אכלנו שני שליש מצה, קיבלנו את הזית הענקי שהוא כשיעור ביצה לפי שיטת נודע ביהודה. אז בעצם אם אוכלים שני שליש מצה, הידרנו לפי כל הפוסקים. וכך ראוי, אם יש קושי לאדם, יכול לצאת בשליש מצה, כי אמרנו זה באמת זית, וגם הוא יש בו שני זיתים לפי שיטת הרמב״ם, וארבע זיתים לפי שיטת הגאונים. אז כלומר, אם קשה, אפשר לאכול שליש מצה, כי אנחנו בטוחים ואיתנים בשיטת השיטה הרגילה של הרמב״ם, שגם מברכים על זה ברכה אחרונה. לא חוששים לספר ברכות. על חצי ביצה מברכים ברכה אחרונה, לא מחכים לביצה שלמה. אבל לכתחילה אוכלים שני שליש מצה, כי בזה אנחנו גם אוכלים שני זיתים לפי השיטה הגדולה, וגם זית ענק לפי שיטת נודע ביהודה וחזון איש. עוד צד של חומרה יש, וזה לפי מנהג ספרדים, שכדי להקל על החישובים, המירו את הנפח במשקל. עכשיו צריך לדעת, ברור שכאשר אמרו חכמים שיעור, התכוונו לנפח, לא התכוונו למשקל. אבל כבר 300 שנה, ואולי אפילו יותר, היו רבנים ספרדים שפסקו על פי משקל. עכשיו, אם לפי משקל, יוצאת חומרה גדולה מאוד. כצדת, הנפח, כלומר, אם הולכים לפי משקל מים, ואנחנו מדברים על שיעור זית של חצי ביצה, זאת אומרת, מדובר, ואנחנו נלך לפי שיעור רב חיים נאה, אז דובר על 29 גרם, 28 גרם, זה כמעט מצה שלמה. מצה שלמה היא 33 גרם. כמעט מצה שלמה. צריכים לאכול שני זיתים, שתי מצות. אחרי זה צריכים עוד לכורך עוד מצה, לפיקומן עוד מצה, ויש מחמירים לאכול שני זיתים. זאת אומרת, שני זיתים זה שתי מצות. חמש מצות, תחשבו, עוד צריכים לאכול מרור. המרור זה דווקא הטוב עם המצות, אבל זה עוד פעמיים, נאמר, עלה שלם של חסה, שזה אמור להיות כנפח של חצי ביצה, אבל שוב, שם המשקל תואם את הנפח, ועוד יש סעודה. אני לא יודע אם יש מקום לאדם אחרי חמש מצות, עוד סעודה. בקיצור, יוצאת פה חומרה עצומה, ולא זו בלבד, אלא אנחנו צריכים לאכול את שיעור הכזית, כדי שהוא אכילת פרס. אכילת פרס זה החצי הכיכר שהיו אוכלים ביום. היו אדם היה אוכל כיכר ביום, חצי בארוחת בוקר, חצי בארוחת ערב. לא הייתה אז ארוחת צהריים. כמה זה חצי? יש אומרים 3 ביצים, יש אומרים 4 ביצים. לרש"י 4, לרמב״ם 3 ביצים. חישבו כמה זה יוצא. יש המקצצים יותר אומרים 2 דקות, 4 דקות, 5 דקות, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, יש שיעורים שונים. אפשר להגיד ממוצע 6 עד 7 דקות. זה החישוב. עכשיו, אדם אומר לעצמו, אני רוצה לצאת לחובה, צריכים לאכול כזית בזמן אכילת פרס, אני צריך לאכול, הזית שלי זה 2 מצות, לאכול את שתיהן בזמן של אכילת פרס, שזה לפי השיטה המחמירה 4 דקות, בלתי אפשרי, כי צריך לדעת. בעצם יצא שהוא אוכל, הזית שלו יותר גדול מפרס, כי הוא עשה פה 2 שיעורים סותרים זה את זה. בזית הוא עשה לפי משקל ועשה 2 זיתים, ואילו אם אנחנו הולכים לפי נפח, יוצא שבעצם הנפח של 3 ביצים הוא אותו נפח, ולאכילת מצה היא אכילה קשה יותר ללעוס ולבלוע מצה. בקיצור, זה בלתי אפשרי, ועוד אם הולכים לפי הדעה המחמירה באכילת פרס, שזה 4 דקות, זה בלתי אפשרי. אבל זה עצמו כבר מוכיח שהשיטה הזו מחמירה מדי. אבל בכל מקום, גם מי שרוצה לנהוג לפי המנהג שהולכים לפי משקל, הצלדת. אם זה הזית, אז הפרס צריך להיות פי 8, פי 9. כלומר, אם לקחת 2 מצות לכזית או ל2 זיתים, אז אכילת פרס זה 8 מצות. זאת אומרת, זה 20 דקות, רבע שעה. כללו של דבר, מי שרוצה ללכת לאכול לפי משקל, א', צריך לבדוק איך אומרים, שיש לו כלים מתאימים לזה, אבל שוב, זה מנהג, ולא לזלזל במנהגים, אז שיוכל את זה בנחת, הוא לא צריך לאכול את זה בחיפזון מדי, מפני שאכילת פרס שלו צריכה להיות בהתאם לגודל של הזית. וכך כל אחד צריך לאכול את זה בנחת, בהסבה, ואם האדם אכל בנחת את הכזית, אין ספק שהספיק לעשות את זה בזמן, ולכן אין צורך להסתכל בשעון. ברור שהוא אכל בזמן. אנחנו ממילא לקחנו זיתים גדולים, והפרס נשאר רגיל, אבל הזיתים שלנו לא עד כך גדולים, שאי אפשר לגמור את זה בזמן של אכילת פרס. אבל אין צורך להסתכל בשעון, כי גם אם יצא לו יותר מ6-7 דקות, הוא בסדר, כי הוא לקח זיתים גדולים. נחזור אלינו. אמרנו, הן למנהג אשכנזים והן למנהג ספרדים, לכתחילה לאכול בזית הראשון, כלומר אחרי הברכה, 2/3 מצה. מי שזה קשה לו יכול לאכול 1/3 ויוצא בזה ידי חובה. מי שרוצה להדר, וזה אמרנו כבר יוצאים גם ב2/3 מצה, יוצאים גם שיעור חזון איש. מי שרוצה לאכול לפי משקל, מנהג ספרדים שהולכים לפי משקל, לעניות דעתי, א' צדת, יש מהפוסקים הספרדים שלא אמרו כך, כמו הרב בן ציון אבא שאול והרב משאש, אמרו שהולכים לפי נפח ולא משקל. אבל גם מי שרוצה לאכול ולהחמיר על עצמו, שלא יגיד את זה לבני משפחתו, כי זו עמדה באמת תמוהה. אז לא נכון להחמיר בעמדה תמוהה על בני המשפחה. וצריך לדעת, יסוד הכל, שכל המאכלים האלה צריכים לאכול בשמחה. אוכלים בשביל לשמוח גם. כלומר, זו מצווה משמחת. זו מצווה שיש בה הנאה. לא ניכנס לסוגיות על פי זה. שאם אדם לא נהנה, יכול להיות שהוא לא יוצא... אם אדם לא נהנה מהאכילה, הוא לא יוצא ידי חובה. זו צריכה להיות אכילה של הנאה. גם באפיקומן, אם אדם כבר לא רוצה בכלל לאכול והוא סובל מזה, אז הוא כבר לא מקיים את המצווה. זו אכילה גסה. טוב, אז אם כן, הסברנו את עניין האכילת המצה. אחרי זה כורך, 1/3 מצה עם מרור, כשהוא כזית, שוב אנחנו מחמירים, זה יוצא לפי השיעור המדויק כ-25 גרם, הנפח והמשקל בחס הזה טוען. אחר כך, בסוף, יש לנו כלומר למרור זה כזית, כלומר חצי ביצה, כורך עוד פעם, ובאפיקומן אוכלים עוד זית, ויש מהדרים לאכול זית בשביל מצה, כנגד המצה שאכלו, וזית כנגד קורבן פסח, אבל אפשר גם לצאת בשליש מצה, כי יש שם כמה זיתים לפי שיטת הגאונים. אז יש לנו את הזיתים שם. עוד הלכה שאנחנו לא הזכרנו, אני לא יודע כמה זמן אנחנו גולשים מעבר למה שתוכנן. כן. טוב, נסיים בהסבה. המצווה של האכילה בליל הסדר היא בהסבה, מפני שבליל הסדר אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו יצאנו מצרים. ממש להמחיש את זה, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים מצרים. זה גם המשמעות של שתיית היין, שמחת החירות. וגם ההסבה היא כזו. אם אדם אכל בלא הסבה, לו היינו בטוחים שהיום צריכים להסב, היה צריך לחזור ולאכול את המצה עם ברכה. עוד פעם לברך על אכילת מצה ולאכול את המצה. אבל יש דת רביה ורבן שאומרים שהיום לא צריכים להסב. מדוע? כי אומרים מתי הייתה הסבה? כשישבו על הרצפה. ואז כשאדם היה יושב על הרצפה היה קשה לו לשבת רגיל, אבל כשהיו אוכלים אכילה רגילה, היו אוכלים זקופים כדי לגמור מהר והולכים. כשהיו עושים סעודה, היו עושים קרים, קסתות, נשענים, וחצי שוכבים, חצי יושבים, וזאת הייתה הסבה. אבל היום שיושבים על כיסאות, על ספסלים, אין הסבה. זו דעתם. דת שאר הראשונים, לא, גם היום שיושבים על כיסאות יש הסבה. ואם אדם לא הסב, לא יצא ידי חובה. וצריך לחזור ולאכול ולברך עוד פעם, כי אם הוא עשה הפסק בין האכילות. כיוון שיש דת רביה ורבן, צריך לחזור ולאכול, אבל לא לברך שוב. מספק ברכות להקל. אז אם כן, מהי הסבה של היום? אני ממחילת כבודו, הנה הסבה. לא לזוז. כלומר, גם הרב, קצת. פחות, אבל בסדר. כלומר, האמת, הרבה מסבים. תמיד מי שיושב קרוב לזה שמדבר, מסב. כי הוא קצת יסקה יותר למעלה, אז הוא קצת יותר נשען אחורה. כלומר, מהי הסבה? כי יגידו, היום אין הסבה. ויש כאלה מנסים לשבת על הרצפה, ויושבים עקום, ואחרי זה יתפס להם הגב. בקיצור, וכדי לקיים מצוות החירות, אדם יכול לשבת על הכיסא בצורה הכי נינוחה. זאת ההסבה. כלומר, אדם יראה לעצמו כשהוא הולך להתקבל לעבודה בבנק, נגיד. איך מצפים שהוא יקבל את הלקוחות? ככה, ישען אחורה? לא, יגידו, תשמע, אתה לא מכבד את הקהל, אתה לא מכבד את האנשים, אתה צריך לשבת זקוף, להיות נכון למה שצריך. אבל אם האדם, הוא לא בעבודה, הוא יכול לנוח, אז הוא יכול ישען אחורה, וזאת ההסבה. זה דרך חירות, וזה דרך עבודה. הנה אמרנו, חירות זה שהוא לא צריך לעבוד. אז בן חורין, הוא יכול להישען אחורה. יש כאלה שאולי עובדים כך, אז הם לא בסדר. הם לא מכבדים לא את העבודה ולא את האנשים שנפגשים איתם. אבל כשאדם לא צריך לעבוד, יכול לשבת אחורה, וזאת ההסבה. ויסב על צד שמאל, מדוע? כי יד ימין משתמשים בה, וגם אמרו שמא יקדים קנה לבשת. ולכן גם שמאלי, מסב על שמאל. אלא שאם שמאלי, הסב על ימין, יצא. אבל אם ימני, הסב על שמאל, אמרו שלא יצא. אם ימני הסב על ימין, לא יצא. נכון. טוב, אז אמרנו לגבי המצה, אם אכל בלי הסבה, צריך לחזור עוד פעם ולאכול כזית. מה דין נשים? הגמרא אומרת, נשים חשובות צריכות להסב, נשים שאינן חשובות לא צריכות להסב. אז אפשר לשאול את האישה, את חשובה? צריכים לחזור ולאכול עוד. כלומר, מה זו? האמת, כבר הרמ"א כתב, נשים שלנו כולן חשובות. צריך להסביר מה זה, ולהגיד למה. למה נשים לא נהגו להסב? אני רואה לנגד רוחי את הסבתא שלי, זיכרונה לברכה. היא כל הזמן הייתה בתורך שהכל יהיה בסדר. להגיש לזה, להגיש לזה, להגיש לזה, להגיש לזה, וגם עבדה נורא קשה לפני כן. ואם הייתה יושבת, היא גם הייתה קצת מנמנמת, אני חושב. אבל בכל אופן, למרות שהייתה מעמיקה והבינה את הכל מצוין, והיו לה דרשות גם. אבל בכל אופן, היא הייתה בטרחה, ופתאום להישען אחורה. זה לא מתאים. היא הייתה דרוכה שהכל יתפקד. כמו שאמרו בהלכה, שתלמיד שיושב לפני רבו לא מסב, כי הסבה צריכה לבוא מבפנים, אלא אם כן רבו נתן לו רשות. אם לא נתן לו רשות, הרי הוא יושב באימה אווירה. לשבת בהסבה זה מין עונש למי שנמצא במתיחות. אני זוכר פעם שאתי אצל רב גדול, הגישו לי לשתות. אתה לא שותה, מה? זה לא נעים לי לעוס ולבלוע, כן? כשישבתי לפניו. אז אם כן, אולי הייתי צעיר מדי, ובכל אופן, אז יש מצב שאדם לא נהנה מהסבה, אלא אם כן משחררים אותו, תרגיש בנוח. ממילא אפשר להבין מדוע אישה, פעם אמרו, אישה לא חייבת בהסבה, כי זה לא מתאים, אבל חשובה זה מתאים. עם השנים, כנראה העול פחת, וממילא יש יותר זמן פנוי, וממילא יש יותר חשיבות. בכל אופן, זה דבר ברור שבימינו, נשים חשובות לא צריכות לתרוח כל כך הרבה. בכל הדברים, בשאיבת המים, בסריגה וכיבוס ביד וכו' וכו'. אז אם כן, צריכות להסב. זו המסקנה. לגבי הארבע כוסות, פה יש דיון, בכלל הגמרא מסתפקת, האם צריכים להסב בשתי הכוסות הראשונות או האחרונות. לכאורה על פי זה היה צריך בעצם להגיד, ספק דרבנן, להקל דין הסבה דרבנן. להקל, אם שתה בלי הסבה, יצא. אבל באמת יש אומרים שכך, אלא שלכתחילה עדיף, לא, סליחה, יותר מזה, כיוון ספק דרבנן, אז בעצם לא צריכים להסב. כי אולי בשתי כוסות ראשונות, אולי באחרונות, אז לא צריך להסב. אלא אמרו, נהגו להחמיר. אבל אם נהגו להחמיר ולא הסבו, לא צריכים לחזור. יש אומרים, לא, כך פסקו, שצריכים להסב להסב. כיוון שיש לנו ספק, להסב בכל ארבע כוסות. אז מה הדין אם לא הסב? פה יש לנו בכל זאת את הדעה של רביה ורבן, והדין דרבנן, ויש דעה שאומרת שכל הסבה היום היא מספק. בקיצור, אפשר היה לפסוק שמי ששתה בלא הסבה, לא חייב לחזור ולשתות. אבל, לכתחילה, שולחן ערוך פסק, בכל הכוסות, לכתחילה, יחזור וישתה בהסבה. לפי הרמה, רק בכוס שנייה יחזור וישתה בהסבה. כי אם ישתה את הכוסות הראשונה או השלישית או הרביעית, ייראה כמוסיף על הכוסות. בשנייה, שלפני הסעודה, לא נראה כמוסיף על הכוסות. שולחן ערוך לא חושש לזה, וזה גם לפי שיטתו שלא צריך לברך עוד ברכה על כל כוס. אלא ברכה ראשונה, פותרת את השנייה והשלישית את הרביעית. בכל אופן, אם נחזור לעיקרון, העיקרון צריכים לשתות בהסבה, אבל אם שתה בלא הסבה, אם רוצה שלא לחזור, רשאי. אם רוצה לעשות מה שלכתחילה, למנהג השולחן ערוך, כל הכוסות יחזור וישתה בהסבה, למנהג רמה, רק את הכוס השנייה יחזור וישתה בהסבה. אולי רק נסיים בהלל, דין מיוחד יש לנו, שאנחנו אומרים הלל, היו שוחטים את הפסח עם אמירת הלל, אוכלים אותו עם אמירת הלל, ו... כל הסעודה בהלל, לפני הסעודה תחילת ההלל, סוף אחרי הסעודה ממשיכים את ההלל, כדי שכל האכילה תהיה אכילה שמלאה בהודאה ושמחה. יהי רצון שאנחנו נזכה לקיים את ליל הסדר בכל הלכותיו, ומתוך כך לצמוח באמונה וחירות ושמחה לכל השנה ולגאולה שלמה.